כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו. השעה הבינלאומית והיום בעולם. פשרה חדשה בסוגיית הברקסיט בין האיחוד האירופי לבריטניה, היום שוב הצבעה בפרלמנט.
Today we have agreed them. First, a joint instrument with comparable legal weight to the withdrawal agreement will guarantee that the EU cannot act with the intent of applying the backstop indefinitely. If they do, it can be challenged through arbitration, and if they are found to be in breach, the UK can suspend the backstop.
הגענו להסכם, קוננו כלי משותף עם מנגנון משפטי שיבטיח שהאיחוד האירופי לא יוכל לפעול מתוך כוונה ליישם את סעיף הבקסטופ ללא הגבלת זמן. אם יעשו זאת, הם יאלצו לעמוד בפני בוררות, ואם יפרו את ההסדר, בריטניה תוכל להשעות את הבקסטופ. האם ההסכם הפטלטל החדש יספיק כדי לאשר את ההסכם בפרלמנט? ומה יקרה אם תרזה מי לא תשיג את הקולות הדרושים? מיד כל ההסברים. זה אולי נשמע כמו חגיגות לאחר זכייה בגביע העולם, אבל אלה קולות החוגגים באלג'יריה לאחר שהנשיא בוטפליקה הכריז שלא ירוץ לתקופת כהונה חמישית. כעת נשאלת השאלה כמה זמן ישלוט בממשלת המעבר. אבל כבד באתיופיה. אישה בוכייה משוטטת בין שברי המטוס, מנסה למצוא שריד מביתה שהתרסקה. למה היא זועקת? בתוך כך יצרנית המטוסים בואינג סופגת מכה כלכלית, מחצית ממטוסי דגם 737 מקס מקורקעים.
Indonesia's Lion Air may switch to Airbus. The airline is already suspending delivery of 4737
חברת התעופה האינדונזית שאצלה התרחש האסון הראשון לפני 5 חודשים, מודיעה על השיית רכישה של כמה מטוסים ומעבר לחברת Airbus. מה אומר לכם הקול הבא? אם אתם מעל גיל 30, יש סיכוי שאתם זוכרים שכך נשמעה ההתחברות לאינטרנט. ה-WWW חוגג 30.
איך מתחברים בכלל לאינטרנט הזה? זאת אומרת, המחשב?
כן, זאת אומרת, זו רשת שהאוניברסיטאות ועסקים ברחבי העולם מחוברים.
ולחשוב שהיו ימים שהיינו זקוקים לאייל קיציס, כדי שיספר לנו מה הסיפור הזה עם האינטרנט. ואם כבר וינטג', אנדרו ריג'לי, שותפו של ג'ורג' מייקל הצמד וואם, מתכוון לפרסם ספר חדש שיחשוף טפח מהשנים הראשונות של הלהקה. הבינלאומית שעורך איתמר דרוקמן, מפיקה סמדרת הלובד בביצוע הטכנית אמיר צוברי, כבר מתחילים. ותודה גם ליובל יסוד שנמצא איתנו כאן באולפן. אנחנו פותחים בבריטניה, שם לומדים חברי הפרלמנט את חוות הדעת המשפטית שפרסם בשעה האחרונה ג'פרי קוקס, היועץ המשפטי לממשלה באשר לשינויים שהשיגה בסוגיית הגבול האירי ראשת הממשלה תרזה מיי בשיחה שניהלה אתמול בפרלמנט האירופי, בנציבות האירופית. ההצבעה בבית הנבחרים על הנוסח המתוקן של עסקת הברקסיט צפויה הערב. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
היום המכריע השני מגיע, וייתכן שזאת ההזדמנות האחרונה של ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי לקיים את הבטחת הפרישה מן האיחוד האירופי שהבוחרים מצפים לה מאז משאל העם של שנת 2016. בהצבעה הראשונה על עסקת הברקזיט שגיבשה עם בריסל ספגה מיי בינואר הפסד היסטורי. ההסכם נדחה בהבדל של 230 קולות. האם תצליח האישה הקשוחה של הפוליטיקה הבריטית להפוך להפוך הערב את המגמה ולהעביר בבית הנבחרים את הנוסח המתוקן של עסקת הברקזיט, זאת השאלה הגדולה.
The Attorney General will set out in legal analysis the meaning of the joint instrument and unilateral declaration to Parliament.
היועץ המשפטי יפרוס לפני הפרלמנט את חוות הדעת המשפטית באשר לכלי המשותף שגיבשנו ובאשר להצהרה החד צדדית של בריטניה. בית הנבחרים ידון מחר בעסקה המשופרת שאותה יצרו השינויים המשפטיים האלה, אמרה אמש מיי במסיבת העיתונאים המשותפת בסטרסבור עם ראש הנציבות האירופית ז'אן קלוד יונקר, לאחר מרתון שיחות של רגע אחרון בניסיון להגיע לפשרה על הבקסטופ האירי.
These were clear that legal changes were needed to the backstop. Today we have secured legal changes. Now is the time to come together.
חברי הפרלמנט הבהירו שדרושים שינויים משפטיים לבקסטופ. היום השגנו את השינויים המשפטיים האלה. כעת הוא הזמן להתאחד ולתמוך בעסקת הברקזיט המשופרת, כך סיימה מדבריה. ראש הנציבות האירופית קרא לצירים הבריטים שלא לפספס את ההזדמנות השנייה הזאת, כי הזדמנות שלישית לא תהיה להם. בשעות האחרונות שוחחה מאי עם חברי הפרלמנט השמרנים בניסיון לשכנע את הקשוחים שבהם לתמוך בהסכם המתוקן. היועץ המשפטי ג'פרי קוקס צפוי להופיע אחר הצהריים בבית הנבחרים כדי להסביר לצירים את מהות השינויים שהושגו. קולות אחדים במפלגה השמרנית אמרו הבוקר שכן יוכלו לתמוך בנוסח המתוקן של הסכם הפרישה, בתנאי שהמפלגה היוניוניסטית הדמוקרטית של צפון אירלנד, המגבה את השמרנים בפרלמנט, תסכים לתמוך במסמך גם היא. מנהיגת המפלגה ארלן פוסטר צפויה להיפגש עם תרזה מיי, וחברי מפלגתה טענו הבוקר שילמדו כל שורה ושורה במסמך לקראת ההצבעה בפרלמנט. מפלגת הלייבור מצידה הכריזה שתצביע נגד העסקה, כי לטענתה תרזה מיי לא השיגה שום שינוי מהותי למסמך המקורי.
שלום לפרופסור דרור ורמן.
שלום שלום.
פרופסור בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, מומחה לבריטניה שנמצא כעת בלונדון. נפתח אולי עם ההתרשמות שלך מהאווירה הכללית שם במדינה. יש תחושה שאף אחד לא באמת מבין מה נסגר שם אתמול, נכון?
זה, אתה יודע, זה עדיין מתרחש עכשיו, אז באמת אף אחד לא מבין. מה שאני חש פה בשבוע האחרון זה עייפות עצומה. עייפות עצומה, כבר, אנשים כבר, אתה יודע, כבר, העמדות שלהם פחות חזקות מה שראו קודם, בייחוד אלה שרצו להישאר, בעצם רוצים להפסיק את הדבר הזה.
רק תעזבו אותנו מהברקסיט הזה, שבעצם תופס כל שטח פנוי גם של התקשורת וגם של השיח הציבורי.
זה לא רק התקשורת, אז את החיים היומיומיים קשה לנהל. אתה יוצא לחופשה בקיץ, אתה לא יוצא לחופשה לקיץ, מוכרים בית, לא מוכרים בית. אנשים, אתה מדבר איתם, והתוכניות השוטפות, כל אחד אומר, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ברגע שאתה יודע, סוחרים פה שלא יודעים כן לקנות סחורה, לא לקנות סחורה, בתי חולים וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שזה גם דבר שבמידה רבה תרזה מיי בנתה עליו, שהעייפות הזאת תביא בסופו של דבר להקטנת ההתנגדות.
עייפות צריך להגיד בשני הצדדים, גם בצד האירופי וגם בצד הבריטי, ובוא נלך ככה צעד בכל זאת אחורה וננסה טיפ-טיפה להסביר את הנושא הזה שהיה שנוי במחלוקת, ואחר כך אולי תנסה להסביר לנו מה בדיוק נסגר שם אתמול. הסוגיה המרכזית היא הגבול בין אירלנד לצפון אירלנד, נכון?
כן, הבעיה היא שהאי האירי עכשיו מתחלק, אם באמת הבריטים עוזבים, האיחוד, הממלכה המאוחדת עוזבת את האיחוד, פתאום יש לנו יחידה טריטוריאלית אחת שחלק ממנה נמצא בתוך האיחוד, חלק ממנה חוץ לאיחוד, כי צפון אירלנד שייכת לממלכה המאוחדת, וזה המחשבה מה יקרה בגבול ביניהם, בגבול היבשה בין שני החלקים של אירלנד, אחרי שההסכמי השלום ההיסטוריים באירלנד סיכמו וכולם חתומים על זה שלעולם לא יהיה גבול קשוח בתוך חצי האי.
מה בסופו של דבר אמר הסכם הברקסיט הקודם לפני חודשים אחדים?
יש לזה הרבה מאוד גלגולים, ולפני חודשים אחדים זה לא ספציפי, אבל בגדול השאלה היא הבקסטופ, מה שהם קוראים. בעצם האמת היא כזאת שכל ההחלטה עכשיו היא רק על החלטה איך יתחיל תהליך שבו ייקבעו היחסים ארוכי הטווח. בין אירופה לבין הממלכה המאוחדת. זאת אומרת, כרגע יש, זה הכל תנאי יסוד שעליהם אמורים להתחיל דיון. ולכן יש מלווה להסכם המשפטי הצהרה פוליטית, שכוונותינו טובות ואנחנו רוצים לקיים הסכמים כאלה ואחרים. אם יהיו הסכמים, יהיה הסכם סחר חדש בין הממלכה המאוחדת לבין האיחוד, ששני הצדדים יקבלו אותו, אין בעיה. אז יהיה מה שיחליף את הגבול, יהיה הסכם החדש. הבעיה העיקרית תהיה, מה יקרה אם לא יהיה הסכם? ואם לא יהיה הסכם, האירופים יתעקשו לכל אורך הדרך, ומתעקשים עדיין ולא שינו את דעתם, שאי אפשר יהיה לשים גבול בתוך אירלנד, ולכן יהיה חייבים למצוא הסדר שבו בעצם אירלנד, כולל צפון אירלנד, נמצאים בתוך הסכם המכסים האירופי, בעצם בתוך השוק המשותף לצורך העניין הזה.
ולכן בעצם שלחו את תרזה מיי מהפרלמנט הבריטי לעשות שיעורי בית, לנסות לנהל איזה סוג של מסע ומתן עם האיחוד האירופי. מה נסגר שם בסופו של דבר?
האמת לא נסגר הרבה. זאת אומרת, כשאתה קורא באמת מה נעשה, כמו שהאירופים אמרו אתמול, לא שינינו כלום בהסכם, אנחנו, יש לנו עוד מסמכים תומכים, והמסמכים האלה הם מסמכים של כוונות. כולם מצהירים על כוונותיהם הטובות, גם לנסות למצוא פתרון טכנולוגי שמאפשר, נניח שצריך גבול עם בדיקת סחורות וכן הלאה וכן הלאה, שאפשר לעשות את זה בלי גבול ממש, מצד אחד, מצד שני לנסות להגיע להסכמים שיאפשרו את זה. כולם בלאי כוונות טובות עכשיו בהצהרות
האלה. אז בעיקר הצהרת כוונות, אבל מה זה אומר מבחינת הפרלמנט? האם זה יספיק לתרזה מיי כדי לקבל את תמיכת הפרלמנט?
מבחינת הפרלמנט, זאת לא השאלה היחידה שעומדת פה. זה כרגע נוח להתעלות בה, אבל האמת ששתי המפלגות, הרי היום הקושי של הבריטים הוא שהמפה הפוליטית של המפלגות, של התורים מצד אחד, הלייבור מצד שני, לא תואמת את המפה על הנושא העיקרי שעומד לסדר היום, וזה להישאר או לעזוב את האיחוד האירופי. בשתי המפלגות ישנם מה שאפשר לתאר כמורדים אולי בעמדה של המפלגה הזאת. זאת אומרת, בלייבור יש כאלה שרוצים לצאת, ואצל התורים יש כאלה שרוצים להישאר, וחלקם יצביעו בכל מקרה נגד העמדה של המפלגה שלהם.
אז בוא נלך באמת עוד צעד קדימה. אם אכן ההצבעה הזאת בנושא הברקסיט לא תעבור, תרזה מיי לא תצליח להעביר את היוזמה שלה להיפרדות על פי המתווה.
מה שמאוד סביר אגב לפי דעתי, הניחוש שלי
הוא שלא תצליח. לאן זה הולך? בעצם יש כאן שתי אפשרויות, או ניסיון להאריך את תקופת שהותה של בריטניה באיחוד האירופי, ואז זה אומר שיש איום, כי צריך להשתתף בתוך הבחירות האירופיות שצפויות ממש בחודשים הקרובים, או לחילופין, מה, אולי יורדים מהברקסיט, או מה קורה?
אוקיי, אז יש באמת האפשרות, או זה לא בדיוק, זה לא אפשרויות סותרות, אבל הפרלמנט כבר הוציא בעצם מידה מסוימת של השליטה בתהליך מידיה של תרזה מיי, כי אם נכשלת ההצעה שלה היום, מיד תעלה להצבעה שאלת הדחייה. והדחייה, זאת אומרת, להאריך את משך הזמן לפני שמתקבל ההסכם הסופי, המטרה של זה כמובן היא למנוע יציאה, נפילה החוצה מתוך האיחוד האירופי בלי הסכם בכלל, שזה, יש פה, החשש פה מזה הוא מאוד מאוד גדול. יש אבל קבוצה לא קטנה בפרלמנט, שוב, שהיא חוצה את המפלגות, שעומדת בצד ומחכה עם הצעת פשרה שבנסיבות מסוימות יכול להיות שזה מה שיקרה. וההצעה הזאת זה לאלה שמתנגדים להסכם, המציעה הקבוצה הזאת את העסקה הבאה, אנחנו נאשר את ההסכם, אבל ההסכם יבוא ביחד עם משאל עם שני, אחרי שכבר ברור זה ההסכם, ובמשאל עם חדש תישאל האומה הבריטית, האם אנחנו רוצים את ההסכם הזה, לא איזה ברקסיט תיאורטי, את ההסכם הזה שהצבענו עליו היום, או רוצים להישאר.
טוב, יממה מעניינת צפויה לנו שם בבריטניה עם ההכרעה האם לאמץ או לא לאמץ את הסכם הברקסיט האחרון בין האיחוד האירופי לבריטניה.
זה לא סוף הסיפור, זה יממה מעניינת ותהיינה עוד.
בהחלט, ללא ספק, עד סוף החודש הבא, שאז אמורה בריטניה לצאת מהאיחוד האירופי, אם לא להתרסק החוצה מהאיחוד האירופי. פרופסור דרור ורמן, מומחה לבריטניה, ששועקת בלונדון, תודה רבה על הדברים. אנחנו חוזרים לתאונת המטוס בתחילת השבוע. מספר לא קטן של חברות תעופה ומדינות שונות החלו להגביל את נחיתות והמראות הבוינג 737 מקס, אותו דגם של המטוס שהתרסק. הרשויות האמריקניות עדיין ממתינות לכל החומרים, והודיעו כי בקרוב הם יחלו בחקירה, וזה בהחלט מטיל הרבה מאוד לחץ על חברת בואינג. שלום לכתבנו לענייני תעופה, שרון עידן.
כן, שלום ערן. תראה, בוא נאמר כך, אנחנו כבר ככה מתחילים לראות, הייתי אומר בשלב הזה, שני דברים שקורים במקביל. גם חברות תעופה שבעצם מחליטות שאנחנו כרגע לא נותנות למטוס הזה לטוס, אנחנו ראינו את זה באתיופיאן כמובן מיד, אבל גם שבע חברות תעופה סיניות, אנחנו רואים גם את סינגפור איירליינס, ובכלל גם מדינות שאומרות, אצלנו המטוס הזה כרגע עד להודעה חדשה לא ממריא. היום אוסטרליה מודיעה באופן רשמי, וכאן מדובר על מכה די גדולה, אם תצטרך נרחיב, שאי אפשר אפילו לעבור בשטח האווירי שלה עם אותו 737-800 מקס, אבל גם כמובן אנחנו מדברים על סין, על אומן, על מדינות שאומרות אין כרגע נחתות והמרות של המטוס הזה, הוא מסוכן מדי, אלא אם כן אנחנו נשמע דברים אחרים, כמובן העיניים נשואות לארצות הברית.
ויש את הידיעה הזאת באמת שמגיעה מבלומברג בשעות האחרונות, על ההחלטה של חברת התעופה האינדונזית, ליון, אותה חברה שספגה את ההתרסקות הקודמת, והיא מודיעה שהיא מבטלת את הרכישה, נכון, של כמה מטוסי בואינג. מה זה עושה למניה של בואינג?
אנחנו, קשה כמובן לדעת, אנחנו נראה את זה עוד מעט, כרגע אם בקדם מסחר במשהו כמו מילו 2%, זה מן הסתם מתחזק, אגב, היא לא לבד, גם חברה ברזילנית די גדולה שמפעילה כרגע 8 מטוסים, מודיעה שהיא שוקלת מחדש את עניין ההזמנות שכבר בוצעו. בואו נדבר רגע על מספרים, ערן, תבין, יש לנו 350 מטוסי מקס שכרגע טסים, אבל שים לב, צבר ההזמנות של 4,700 מטוסים בשנים הקרובות.
כלומר, כמה עולה מטוס כזה?
מטוס כזה עולה בין 103 מיליון דולר ל-122, תלוי בתצורה שלו, מה שנקרא בפינישים, כמו אצלנו במכוניות, אבל זה מתחיל ב-103 מיליון דולר, ואם אכן אנחנו נראה כאן איזשהו כדור שלג שמתגלגל, כלומר, אנחנו רואים את זה גם בברזיל, רואים את זה גם בחברה האינדונזית בליינר, ובעוד חברות שהתחילו להגיד, אנחנו עושות סטופ על ההזמנות עצמן, כמובן שהדבר הזה מבחינת בואינג הוא מכה קשה ביותר, ואין ספק שהצמידות של שתי התמונות האלה, שהולך ומסתמן, שקשורות לאיזושהי בעיית היגוי מסוימת שהייתה במטוס הזה, ויצאה עליו גם נוטם, כלומר, הודעה מחברת בואינג למפעילים, לטייסים בכל
העולם. אבל שווה להדגיש שהחקירה למעשה עדיין לא הסתיימה, היא בתחילתה, יש אומנם קופסאות שחורות, יש כבר נתונים ראשונים או מידע ראשוני.
לא, תראה, יש לנו קופסה שחורה אחת שמצבה גרוע מאוד, ואחת שכנראה מצבה טוב יותר. גם לעניין הקופסאות השחורות שווה לשים לב לשני דברים, יש לנו כמובן את השיח בין הטייסים בקוקפיט, שזה דבר חשוב, אבל במטוס הזה יש לנו 77 מתגים שונים שבעצם הקופסה השחורה עוקבת אחריהם, עילוי, מנועים, דחף ועוד הרבה מאוד דברים, ולכן בהנחה והקופסה השנייה אכן תקינה, אנחנו נדע הרבה יותר, אבל יש יותר מדי גורמים, אני יכול להגיד לך גם בארצות הברית, שאומרים, אותה תקלת היגוי שנקראת מקזז, לא חשוב, שבעצם ידעו עליה ובואינג הוציאה עליה הודעה לכל המפעילים בעולם אחרי התאונה בליינר, יש סיכוי סביר שזה מה שקרה גם כאן, אם אכן יתברר שזה המצב.
ונשאלת השאלה כמובן, למה זה לא טופל בחמשת החודשים האחרונים, נכון, מאז ההתרסקות הראשונה. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, תודה.
תודה ערן, תודה.
האם המשבר באלג'יריה לקראת סיום, או שהכרזתו של הנשיא בוטפליקה אתמול שהוא לא יתמדד שוב על הנשיאות עלולה לדרדר את המצב במדינה? שלום לראש תחום הערבים ערן זינגר.
שלום, שלום ערן.
טוב, ראינו את חגיגות השמחה, את הצהלולים ברחובות, כאילו שבוטפליקה כבר נטש את אלג'יריה, וזה לא בדיוק המצב, כי עכשיו הולכים למין תקופה כזאת של מעין ממשלת מעבר, נכון?
אכן כן, ועדיין ממשיכים לפענח שם באלג'יריה ומחוץ לה את המסרים בתוך אותה הודעה שהוא פרסם אתמול לאומה האלג'יראית עם חזרתו מהטיפולים בשוויץ.
די חידתית, הודעה קריפטית, אין דרך אחרת לתאר אותה, לא ברור מה...
שיש בה סתירה פנימית, כי מצד אחד הוא אומר, אני דוחה את הבחירות. אני דוחה את הבחירות שהיו מורות להתקיים בחודש הבא, זה אומר שהוא לא כל כך רוצה לזרום, כמו שנקרא, עם המהלכים הדמוקרטיים. מצד שני, מה שאמור לשמח את האלג'יראים, או בעיקר את מתנגדיו, גם חלק מתומכיו, זה שהוא לא התמודד על קדנציה חמישית. והמסר הזה, או השורה הזאת שהוא פרסם בהודעה שלו אתמול, עבדל הבזיז בוטפליקה, בן 82, מתנייד על כיסא גלגלים, מצבו הרפואי מדרדר והולך. ההודעה הזאת שלו אתמול שמחה רבים, שם באלג'יר הבירה וגם מחוץ עלה, וכך זה נשמע אתמול עם דבר פרסום ההודעה. הנה.
اليوم يمكنك مشاهدة هذه الصور المغايرة للصورة الأولى بداية تجمع شباب للاحتفال بالقرارات قرار رئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن لا يترشح للانتخابات القادمة
وبتأجيل شومي متاخات الكتابات مدوخت مدوخت مع الشطح على كخ شيء عيدا لكريات السمحه بقوت الهدعه الزوت של عبد العزيز بوتفليقة שהוא לא מתכוון לגשת לערוץ שוב ולהתמודד, ובכך להאריך יותר מ-20 שנה את כהונתו, נזכיר הוא בשלטון משנת 1999. עכשיו, מה הולך לקרות בימים הקרובים? בוטפליקה נועד עם אדם שאנחנו מכירים היטב גם מהסכסוך, או בעיקר מהסכסוך בסוריה, אלחדר ליבראימי. ערן, אלחדר ליבראימי, דיפלומט אלג'יראי, היה בעבר שר החוץ של אלג'יריה, ב-2012 הוא נשלח לתווך במשבר בסוריה, הוא היה שליח האום והליגה הערבית למשבר בסוריה.
קשה להגיד שהביא שם הישגים מי יודע מה.
נכון, אבל גם מי שבא אחריו לא הצליח להשיג את הישגים, אבל הוא דמות דיפלומטית מאוד מוערכת באלג'יריה, ועליו הטיל הנשיא בוטפליקה את, איך נקרא לזה בצורה מדויקת, ניהול העניינים במדינה. בזמן הקרוב. הוא לא יהיה הנשיא, הוא לא יהיה מי שינהיג את המדינה, אבל הוא זה שצריך עכשיו להתחיל לארגן את כל הבירוקרטיה סביב הניהול השוטף של העניינים לקראת תקופת המעבר הקרובה. הם נועדו השניים אמש, וזה מה שאמר לחדר לבראימי, הדיפלומט האלג'יראי, בסיום פגישתו עם עבד אל-עזיז בוטפליקה, שהודיע שהוא לא יתמודד שוב לנשיאות. הנה.
אני מן הזה الحديث اطلع متفائل ان صوت الجماهير وخاصه الشباب مسموع وانه مرحله جديده
اني يوصي اوبتيمي مع بكيشه عمر الاخضر الابراهيمي اني اوبتيمي مشوم شسمعتي شانسي موخان لهانات لكشيف لكولات של الدور الصغير الدور الصغير شروصه شيנוי بالجزائر ايران كووناي لكل مش يرجنوا تافغنات الا لو ايو افغنات של האופוזיציה בלבד, אלא היו בעיקר חבר'ה צעירים שלא כולם מזוהים פוליטית, שאמרו די, נמאס לנו, אנחנו רוצים תקופה של שינוי, אנחנו רוצים שינוי, אנחנו רוצים חיים אחרים באלג'יריה, אנחנו בעיקר רוצים שיתקלו בבעיות הקריטיות לדור הצעיר, בעיקר הטיפול בבעיות האבטלה הגואה.
ולזכותם הבעיות של הצעירים האלה יאמר שהם הפגינו ללא אלימות, כמעט ללא אלימות, והנשיא בוטפליקה גם ציין את זה בנאום שלו, כך שבהחלט יש כרגע, לפחות נכון לעכשיו, מה ללמוד מהמאבק הזה של
כן.
הצעירים באלג'יריה, שבינתיים נושא פירות עדיין תם ולא נשלם.
נכון, כי עדיין נותרה כוכבית, נקרא לזה ככה, כוכבית בהודעה או במסר לאומה שפרסם אתמול הנשיא בוטפליקה. אותה כוכבית שאומרת, כן. הבחירות לא התקיימו במועדן. מה זה אומר? מה הוא מתכנן? האם הוא מנסה למשוך עוד זמן? האם הוא מנסה להרוויח זמן כדי להביא אנשים משלו שינהלו את אלג'יריה בתקופת המעבר, אם יראה שהמינוי או המינויים שהוא עשה בימים האחרונים, ובכלל זה ההודעה שאותו דיפלומט שאמור להיחשב דמות מאוד ממלכתית, אם הוא יראה שזה לא מסתדר, האם זה מה שהולך לקרות, האם עתידה של אלג'יריה הולך אכן לכיוון החיובי, כמו שהוא חושב שיקרה, או כמו שהוא טוען שיקרה, או שאנחנו הולכים לתקופה קשה, שבה העם באלג'יריה יצטרך להסתגל למציאות חדשה, הימים או העידן שאחרי הנשיא עבד אל-עזיז בוטפליקה. ערן.
ערן זינגר, ראש התחום הערבי, תודה.
תודה.
ארצות הברית עכשיו, לא רק מולר חוקר את התנהלותו של דונלד טראמפ, פעולת החברות המסחריות של טראמפ נמצאות תחת חקירה, גם במדינת ניו יורק, ושם מבקשת כעת התובעת הכללית מסמכים ומידע על מיזמים בינלאומיים, שבהם היה מעורב טראמפ לפני שנבחר לנשיאות. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום ערן.
חקירה חדשה.
כן, החקירה שבעצם מתנהלת כל הזמן בניו יורק, אבל איכשהו לא זוכה להרבה כותרות, אלה הם המון חקירות שקורות במקביל בניו יורק, לגבי העסקים הפרטיים של דונלד טראמפ ומה שהוא עשה שם. ויש רבים שחושבים שדווקא החקירות האלה בסופו של דבר מסוכנות יותר לטראמפ מאשר הבדיקה המרכזית שעורך רוברט מולר. כי כאן השאלה היא לא השאלה הגדולה שמאוד יהיה קשה להוכיח אותה, אם וכאשר נגיע לסיום החקירה, האם הוא שיתף פעולה עם הרוסים, אלא כל מיני נקודות קטנות. והחדשות של היום, שבעצם התובעת הכללית לטישיה ג'יימס, דורשת לקבל מסמכים מדויטשה בנק וממלווים אחרים לגבי הלוואות שהם נתנו לדונלד טראמפ, כאמור בשנת 2014, לפני שהוא בכלל התחיל לרוץ לנשיאות. למה זה מעניין? זה מעניין כי ראינו את העדות של מייקל כהן בקונגרס, ושם הוא סיפר איך דונלד טראמפ היה פועל. למשל, הוא אומר, הוא היה מקטין את ערך העסקים שלו כדי לשלם מעט מס, אבל אחר כך מגדיל את ערך העסקים כדי לקבל הלוואות בתנאים נוחים לצורך מיזמים חדשים. זה התנהלות פיננסית שהיא לא בהכרח לא חוקית, אבל עלולה להיות לא חוקית, ולכן הם אומרים, בואו נסתכל בזה. נסתכל בעיקר בשאלה, למה כל כך הרבה חברות סרבו לתת לדונלד טראמפ הלוואת ענק כדי לסייע לו לרכוש קבוצת ספורט, עסקה שלא יצא לפועל. בסופו של דבר, למה דווקא דויטשה בנק הסכים לתת לו את זה? איזה סוג יחסים היו לו עם החברה? האם הוא ניפח את שווי העסקים שלו? האם הוא הבטיח להם משהו אחר? זה בדיוק מסוג הדברים שדונלד טראמפ לא רוצה לראות, שלא יתחילו לנבור בתוך העסקאות שלו מן העבר, ולכן זה מעניין. לא משהו שיפיל את דונלד טראמפ, אבל משהו שיכול ללוות אותו הרבה שנים.
כן, ובהחלט נראה שזאת המטרה של חלק מהדמוקרטים לפחות, להדיח את דונלד טראמפ, אבל לא של כולם, נכון?
לא של ההנהגה, ואת זה אמרה אתמול, אולי בפעם הראשונה, יושבת ראש בית הנבחרים, ננסי פלוסי, בצורה המפורשת ביותר. אנחנו נגד תהליך של אימפיצ'מנט, נגד הדחה של הנשיא, היא חושבת שזה יפלג את העם, שטראמפ לא ראוי לזה, היא אומרת, צריך להפיל אותו בבחירות. זה מעניין כי בסופו של דבר פלוסי מייצגת כאן את הגישה המאוד פרקטית מצד הדמוקרטים. הם אומרים, כל הליך של אימפיצ'מנט, בסופו של דבר, היא צריך לחכות קודם כל למולר שיגיש את המסקנות שלו, הרי אין הרבה היגיון לפתוח בזה לפני כן. אחר כך זהו תהליך מאוד ארוך ובסופו של דבר מאוד פוליטי, ולמרות שהדמוקרטים שולטים בבית הנבחרים ויוכלו להעביר ככל הנראה החלטת הדחה בבית הנבחרים, הם לא יצליחו לעשות את זה בסנאט, ולכן הם נותנים במה מאוד מאוד ממושכת שתוביל עד הבחירות להליך שעלול להיראות על ידי רבים מהאמריקנים כהליך קטנוני ופוליטי, ולכן היא אומרת, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה, אבל יש פרוגרסיבים במפלגה הדמוקרטית שמאוד רוצים את זה, ואנחנו שמענו כמובן את הדברים המאוד ברורים של חברת הקונגרס רשידה טלב בעניין הזה. יש פרוגרסיבים שנבחרו מתוך הבטחה לפעול למען הדחת הנשיא, והם פחות יאהבו את הדברים של פלוסי.
כן, וצריך להגיד שבתוך המפלגה הדמוקרטית יש בטן מלאה לנשיא טראמפ. עוד ציטוט בדקות האחרונות, ציטוט מחשבון הטוויטר של הנשיא טראמפ, ציטוט של דוגמנית יהודיה בשם אליזבת פיקו שחוותה תקיפות מילוליות בעקבות תמיכתה בנשיא. טראמפ אומר, מצטט אותה ואומר, היהודים עוזבים את המפלגה הדמוקרטית, ראינו הרבה מדיניות אנטישמית שהתחילה תחת ממשל אובמה וזה הופך גרוע יותר
אנטישמית.
יש אנטישמיות במפלגה הדמוקרטית, אומר הנשיא טראמפ, לא אכפת להם מישראל או מהיהודים. ביקורת חריפה מאוד, וזה כבר מתחיל להיות שיטתי העניין הזה של האשמת הדמוקרטים באנטישמיות.
כן, אנחנו רואים את זה, זה הקטע החדש של הנשיא טראמפ. קודם כל יש לומר, הדוגמנית אליזבת פיפקו, שאותה מצטט טראמפ, מדברת על כך שיהודים רבים עוזבים את המפלגה הדמוקרטית, היא כמובן מעולם לא הייתה חברה במפלגה הדמוקרטית, היא למעשה פעילה במטה של דונלד טראמפ, עבדה עבורו לפני הבחירות, הטקס הניסויים שלה נערך במאר-א-לאגו, היא נשואה לאדם שעובד במערכת הבחירות של דונלד טראמפ, לא היהודיה מן הרחוב שמעשה במפלגה הדמוקרטית. אבל בהחלט במישור הפוליטי יש כאן אמירה של דונלד טראמפ, שהוא התחיל איתה ביום שישי אחרי ההצבעה בבית הנבחרים, כאשר הוא התייצב מול המצלמות וטען שהמפלגה הדמוקרטית היא אנטי-יהודית. הוא החריף את זה במפגש שלו עם תורמים רפובליקנים במאר-א-לאגו, כאשר הוא אמר שהדמוקרטים שונאים יהודים. והוא מתחפר בעניין הזה, בעיקר כי הוא מבין שיש פה רווח פוליטי, יש כאן הזדמנות להשיג רווח כפול מבחינתו של דונלד טראמפ, קודם כל להדוף את הטענות שהושמעו נגדו משך כל השנים מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, שהוא מגלה סימפתיה יתרה לקולות אנטישמיים וגזעניים, ושנית, הזדמנות להחליש את הדמוקרטים בעקבות הוויכוח הפנימי הזה שנתגלה במפלגה, אחרי הדברים
של אילהן אומר. כן, השאלה עד כמה הציבור קונה את הדבר הזה. בוא נעבור מכאן ברשותך לוונסואלה. ארצות הברית מודיעה על הכוונה שלה להוציא את הצוות הדיפלומטי שלה שנותר בוונסואלה. צוות קטן בסך הכל נותר שם מאחור, נכון?
כן, מי שנשאר הם רק, קודם כל המשפחות הוצאו, אחר כך עובדים לא חיוניים. כיום יש צוות קטן שנשאר בקרקס, אבל שר החוץ פומפאו הודיע אתמול שבכוונת משרד החוץ להוציא את האנשים האלה עד סוף השבוע. מדוע? כי בסופו של דבר האמריקנים הבינו שמדובר כרגע יותר בסכנה ובנטל מאשר באיזשהו יתרון או אמצעי או מכשיר דיפלומטי. כמובן שתמיד יש את החשש שמדורו יפגע בדיפלומטים האמריקנים או יעצור אותם, או כמו שעושה עם דיפלומטים אחרים, בסופו של דבר יגרש אותם. וברור גם בשלב הזה שאין איזשהו דיאלוג או מסע ומתן שמתקיים בין הנציגות הדיפלומטית האמריקנית לבין הממשלה של מדורו, כך שאין טעם בהחזקת האנשים שם שבמקום שרק עלול להוביל אותם לסכנה, ולכן פומפאו אומר, זהו, תחזרו הביתה, לא תהיה לנו נציגות בוונצואלה.
כן, אף אחד לא רוצה לראות בנגזי שנייה או טהרן שנייה. נתן גוטמן, בהחלט. כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ואיך נראים הדברים מהצד של וונצואלה? אנחנו אומרים שלום לרן לוצקי, כתבנו בברזיל.
שלום, צהריים טובים.
וחואן גוידו, מנהיג האופוזיציה, הנשיא של האופוזיציה, פונה שוב לעם בוונצואלה, לאחר ההכרזה על החזרת הדיפלומטים האמריקנים, והוא קורא להם לצאת לרחובות. זה צפוי לקרות ממש בשעות הקרובות, נכון?
כן, בשלוש אחרי הצהריים, שעון וונצואלה, משהו כמו שש שעות, פחות או יותר, והקריאה שלו באה על רקע המצב ההומניטרי שכל הזמן הולך ומחריף שם. כזכור, הפסקת חשמל ענקית בוונצואלה כבר מיום חמישי, בחלק מהמקומות חזר החשמל, במקומות אחרים חזר ונפסק שוב או לא חזר בכלל, שזה כמובן הרבה מאוד השפעות סביבתיות. בחלק מהמקומות אין הספקת מים כי המשאבות לא עובדות, אוכל שמתקלקל כי אין מקררים, וכמובן בתי החולים שם המצב ממש קשה. לפי הפרסומים של גוידו ואנשיו, לפחות 17 אנשים, ביניהם גם תינוקות שמתו פשוט בפגיות ובבתי חולים כי החשמל הופסק ולא היה איך לספק להם שירותים תומכי חיים, ככה שמצב כל פעם מחמיר. וגוידו קורא להפגנות היום ב3, כמו שהוא קורא נגד המשטר הרצחני של מדורו, מה שמדורו ברצח בעקבות מקרה המוות האלה בבתי החולים, וזה לא, זה רחוק מלהיגמר.
רן לוצקי בברזיל, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
השעה הבינלאומית, העולם חוגג 30 שנה ל-WWW. שלום לדוקטור יובל דרור.
אהלן.
סוציולוג שעוסק בחקר טכנולוגיה, מחבר הספר קוד סמוי, ה-WWW, כמובן ה-World Wide Web, האינטרנט בשפת היומיום, נכון?
משתמשים בשני המושגים האלה כאילו הם אותו מושג, אבל הם לא. זאת אומרת, האינטרנט והווב הם שני דברים נפרדים בעצם.
כי האינטרנט עוד היה שם קודם, נכון? כטכנולוגיה נכון, אמריקנית.
נכון, האינטרנט הייתה קודם, מדובר ברשת של מחשבים שיש עליהם מידע, והיו כל מיני דרכים להגיע למידע הזה, כולן מחורבנות, ממש. ואז מגיע טים ברנרס-לי, שקיבל מאז תואר סר מהמלכה הבריטית, הוא מגיע, הוא עובד באותה תקופה במעבדה, מעבדת סרן שנמצאת בכלל בשוויץ, ומה שמציינים היום זה את התאריך שבו הוא בפעם הראשונה שולח למנהל שלו מין מכתב פנימי כזה ואומר לו, תשמע, יש לי רעיון, יש לי הצעה למשהו שיחבר את המידע הזה ובעצם יאפשר לנו לשתף אותו, יאפשר לנו לנווט בתוך המידע הזה בצורה יותר קלה. צריך להגיד, חולפות 4 שנים מהרגע שבו הוא שולח את ההצעה הזאת ועד שהווב נחשפת לציבור, זה קורה באפריל 1993, אבל שם בעצם אפשר להגיד, ניתנת מכת הגונג שבעצם הופכת את האינטרנט למקום שבו כל אחד יכול לגלוש בו, ולא רק כמה יודעי חן ויודעי דבר.
אתה יודע, שמענו בתחילת התוכנית את אותם קולות מהתוכנית זומבית ב-1993, תוכנית שעסקה בעיקר, ואתה השתתפת ברבות כמובן, במשחקים ובתוכנות ובחומרה. באותה תוכנית שמענו את אייל קיציס מספר לראשונה על הקונספט הזה של אינטרנט, והכל נשמע עוד די רחוק ומוזר. והרעיון הזה, הכמעט, שסוכר בצורה כמעט אגבית, שינה לחלוטין את העולם.
בהחלט. ההשפעה של האינטרנט, כמו שאמרנו בכלל, והווב בפרט, באמת ביצעה מהפכה, מכיוון שבאמת צריך להבין כמה דברים טים ברנרס-לי הביא לעולם. הוא המציא בעצם את השפה של ה-HTML, השפה שבה אתרי האינטרנט נכתבו. הוא פיתח את הפרוטוקול שבאמצעותו אנחנו כולנו משתמשים, שאנחנו כותבים HTTP, זה מתחיל מטים ברנרס-לי. הוא מפתח את המערכת הראשונה שבאמצעותה אפשר לגלוש, שאחר כך תבוא נטסקייפ ואינטרנט אקספלורר וכרום, זה הכל מתחיל משם. ובעצם ההמצאה הזאת שמאפשרת גם לנווט בתוך הרשת וגם לצפות בתמונות ויותר מאוחר בווידאו, הכל מתחיל משם.
והרשת מחברת, בראש ובראשונה מחברת בין אנשים. אני יכול להגיד לך ש... אני אחד המשודחים הראשונים של האינטרנט, כבר 21 שנה, היכרות אינטרנטית, ואני מניח שכמוני יש רבים רבים שהכירו ובנו משפחות דרך האינטרנט. מה נאחלו לאינטרנט 30 שנה קדימה מהיום, ול-WWW, שספק אם עוד יישאר במתכונת הזאת?
אז זהו, אז קודם כל שוב אני אומר, צריך להפריד, האינטרנט וה-WWW הם לא אותו הדבר, וצריך להגיד, האינטרנט הסלולרי, שלא נשען על ה-WWW, שהוא אפליקציות, במובנים מסוימים אוכל את ה-WWW, ובאמת יהיה מעניין לראות לאיזה כיוונים האינטרנט יתפתח, האם הווב ימשיך ויתפוס חלק כל כך גדול בחיים שלנו, כפי שהוא היה ב-20 שנים הראשונות, 20-30, או שבאמת הרשת תלך לכיוונים טכנולוגיים אחרים, ואז יהיה מאוד מעניין לראות.
בטוח יהיה פה מאוד מעניין. דוקטור יובל דרור, סוציולוג שעוסק בחקר טכנולוגיה, מחבר הספר קוד סמוי, תודה רבה.
תודה לך.
ושלום לכתבתנו לענייני טכנולוגיה שירה דס נקר.
שלום.
אנחנו רוצים לדבר על עצומה שעליה חתמו 250 מדענים, שמזהירה מפני שימוש באוזניות האלחוטיות הפופולריות איירפודס של אפל. מכה קשה לאפל או שלא ממש?
תראה, מדובר בעצם בעצומה שחתמו עליה 250 מדענים, בהם גם רופאים, והם בעצם מזהירים מפני אותן אוזניות איירפודס, אלה בעצם אוזניות שעובדות בטכנולוגיית בלוטות' ויושבות ממש בתוך האוזן, וזה בעצם הנושא שאותם מדענים חוששים מפניו, כי הרי אוזניות בלוטות' הן לא דבר חדש, פשוט האוזניות הספציפיות האלה של אפל יושבות עמוק בתוך האוזן, ולדברי המדענים, עלולות בעצם לגרום להגברת הקרינה, שהקרינה כידוע לנו כבר כיום עלולה לגרום לסרטן ובעיות נוספות, בעצם להגברת הקרינה בחלקים הפנימיים של האוזן. עכשיו, המחקרים סביב הנושא של הקשר בין קרינה לסרטן הם לא חד משמעיים, כמובן שהיו מחקרים רבים שמצאו קשר, ומתם היו גם מחקרים שהפריחו את הקשר הזה. המחקר הזה הוא לא מחקר מדעי, הוא לא עומד באמות המידה המדעיות שאנחנו מצפים מדבר כזה, אבל הוא בעצם איזושהי קריאת כיוון שקוראת לרופאים ומדענים ברחבי העולם לחקור את הנושא הזה, וגם קוראת לנו כמדענים להיזהר. צריך להבין שכל אוזנייה כזאת היא יחידת שידור בפני עצמה, זאת אומרת, כיום אנחנו הרי כבר יודעים לא לישון עם הפלאפון ליד הראש, ולא להצמיד את הסלולרי לאוזן למשך שעות רבות.
אנחנו יודעים בפועל, אנחנו לא ממש עומדים בהנחיות האלה ובכללים.
שמעתי שיש מי שעומדים. אני לא מצליח אותם, אבל שמעתי שיש גם כאלה.
הם לא עיתונאים, זה בטוח.
כן. אבל אתה יודע, האוזנייה הזאת זה לשים את הדבר הזה בתוך האוזן במשך הרבה מאוד שעות רצופות,
אז את ההשלכות האלה אפשר להבין. בכל מקרה, באגודה למלחמה בסרטן, איתם דיברנו היום, ממליצים לדבוק באוזניות חוטיות, להישאר עם החוטים כדי למנוע את הסכנה מסרטן.
שירה הדס נקר, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, תודה.
תודה רבה.
אנחנו נחתום עם כמה צלילים מלהקת וואם. אנדרו ריג'לי, השותף של ג'ורג' מייקל ללהקה הזאת, הוא מתכוון לפרסם ספר ובו יחשוף עוד היבטים חדשים ולא מוכרים על הימים הראשונים של הלהקה. וואם, Last Christmas. ובקולות האלה נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים יובל יסוד ושימון דוקרקר. אני אירן סיקורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה, שידור חוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר, בגוגל או בכל אפליקציית פודקאסטים, ותוכלו לעשות מינוי לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. יום מצוין.